בוקר טוב, אנחנו היום בחובד טיבס, סביב ההילולה של האדמו"ר הזקן, מחבר ספר התניא, זכותו יגון עלינו. כפי שאנחנו יודעים שהיום ההילולה של הצדיק זה היום שהשלמות של העבודה שלו, והצדיק ביום הזה מתעלה יחד עם כל אלה שקשורים ומחוברים לצדיק. אז היום הילולה ויום סגולה לכל אלה שקשורים לצדיק. אז אנחנו נמצאים היום בשיעור התניא היומי של פרק ט"ו בתניא, בחלק השני. על מה הוא מדבר בפרק הזה? הגמרא בחגיגה מביאה את הפסוק במלאכי, ושבתי מרואיסם מצדיק לראשו בנוי ודולקים לשולו יבודוי. אז הגמרא אומרת, היינו צדיק, היינו אוהב ודולקים, היינו ראשו, היינו לא יבודוי. מה זה הכפל הלשון? ושבתם וראיתם, שימו לב, בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לשלו עבדו. הרי זה אותו דבר, צדיק ורשע, זה מקביל לכאורה לעובד אלוקים ולא עבדו. אז הלשון של הגמרא הוא, היינו צדיק, היינו אוהב ודולקים, היינו ראשו, היינו לא יבודוי. מה הכבל הלשון? זה גמרא משיבה שהלא יבודוי זה לא ראשה. הלא יבודוי הוא גם כן צדיק כמו שהעובד אלוקים. אז מה ההבדל ביניהם? שזה עובד אלוקים וזה לא עבדו. זה שונה פרקו 100 פעמים, אז הוא לא עבדו. וזה ששונה פרקו 100 פעמים ואחת, הוא עבדו. זאת אומרת שהגמרא משיבה על חלק אחד של השאלה. שאלת מה זה הכפל הלשון של רשע ולא עבדו, אז התשובה היא שזה לא מקביל לחלק הראשון של צדיק ורשע. זה לא...
להיות ברגילות זה לא נקרא עבדו.
איך?
להיות ברגילות זה לא נקרא עבדו.
כן, זה מה שהוא מסביר בהמשך, כי לכאורה באמת לא מובן מה זה התשובה, עובד פרקו, שונה פרקו 100 פעמים, שזה דבר מאוד גדול, אז עדיין הוא לא נקרא עובד אלוקים, ושונה פרקו 100 פעמים ואחת, אז זה נקרא כבר עובד אלוקים. 100 פעמים לבד זה משהו גדול, והפעם הנוספת בזה הוא קונה את השם שלו של עובד אלוקים, על פניו צריכים, זה דורש הסבר. אז הגמרא בעצמה אומרת ההסבר, משל לשוק של חמרים, אלה שעושים מסעות, החמרים שעם החמורים עושים מסעות, אז על 10 פרסאות הם לוקחים זוז. דרך של 10 פרסאות, ועל 11 פרסאות הם לא לוקחים תוספת של 10%, כפי שזה מתבטא ביחס של הדרך, אלא לוקחים 2 זוז. כי לצאת מהרגילות זה דבר קשה, זה דורש מחיר מיוחד. מאמץ מיוחד ומחיר מיוחד. זה המשל של הגמרא וזה התשובה של הגמרא.
זה יותר נמוך מ-10.
איך?
2 זוז זה פחות מ-10.
עשרה פרסות, המחיר שלו זה זוז אחד. כשהוא מבקש 11 פרסות, זאת אומרת, פרסה אחת נוספת, אז מבקשים ממנו זוז נוסף. לא אומרים לו, תן עוד איזה יחס של מה שאתה מוסיף. כפל, כפל, כפל תשלום. אז זה מה שיש בגמרא. אז לכאורה הגמרא משיבה רק על החלק השני של השאלה. הרי הגמרא שאלה על 2 החלקים. היינו צדיק, היינו עובד אלוקים. היינו רשע, היינו לא עבדו. הגמרא משווה לו שהלא עבדו הוא לא רשע, הלא עבדו הוא צדיק, רק הוא שונה פרקו 100 פעמים, ולכן הוא עדיין לא עבדו. מי זה כן עבדו? מי ששונה פרקו 100 פעמים ואחת. אבל עדיין על החלק הראשון, היינו צדיק, היינו עובד אלוקים, הגמרא לא משיבה. אבל תראה באומר שלפי מה שהסברנו עד עכשיו, שיש הבדל בין צדיק לבינוני, שהצדיק לא נלחם עם הרע כי אין לו כבר רע, החלל בקרבו, הנפש הבעמית שלו מצטרפת, ועבדת את השם אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך, גם היצר הרע, הנפש הבעמית אצל הצדיק גם כי מצטרפת לעבודת השם, אין לו רע שהוא נלחם איתו. הבינני, הרע אצלו בתוקפו כתולדתו, ועוד יותר מזה במשך הזמן, מהאכילה והשתייה, מכל הדברים שקשור אפילו בצורה רגילה שהוא קשור לו, זה רק מחזק את התוקף של הנפש הבאמית מפנה התוקף הרע שיש בו, אז הוא נמצא במלחמה. אז באמת מבחינת העובדות ששניהם לא עוברים עבירה, לא במחשבה ולא בדיבור מעשה, הם שווים, אבל להבדיל כמו של הצדיק, הוא לא נלחם עם הרע, הוא כבר נלחם והוא כבר הפך את הרע לטוב, והבינלאומי יש לו מלחמה תמידית עם הרע. אז לפי מה שהסברנו את ההבדל בין צדיק לבינוני, אז מובן עכשיו מה זה ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע ובין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. אז הצדיק והעובד אלוקים זה לא אותו דבר. עובד אלוקים זה נקרא שהוא עובד עכשיו את הקדוש ברוך הוא, יש לו מלחמה ובעבודה שזה הבינוני, והצדיק הוא כבר לא נקרא עובד אלוקים, הצדיק נקרא העבד השם. העבד זה לשון שם התואר שהוא כבר עבד, הוא לא במלחמה כל הזמן. יש את השלב של העבד שהוא במלחמה, הרצון שלו זה נגד כל מה שהוא משובד לו, אבל הוא עושה מה שצריך. אבל יש את המצב של עבד הווי שהוא עבד שהדברים מסתדרים לו, והוא לא נלחם במשהו שכנגד. אז זה הקטע הראשון של השיעור של אתמול, שלפי מה שאמרנו את ההבדל בין צדיק לבינוני, מובן ההבדל מה שאומרים בין צדיק לעובד אלוקים, שזה לא אותו דבר. הצדיק זה צדיק שאין לו רע בכלל, והוא נקרא עבד השם, והבינוני זה נקרא עובד אלוקים. ולמה למה חלוקה שזה נקרא עובד אלוקים וזה נקרא עבד השם? כי אנחנו יודעים שהשם הוויה, שיו תקווקי, השם אלוקים, כדי שהעולם יהיה בצורה שהקדוש ברוך הוא רצה, שיהיה עולם עם בחירה ושאדם יוכל לבחור את שתי הכיוונים, אז כל הבריאה זה החיבור של שם הוויה ושם אלוקים. מה שמהווה את העולמות, הכוח האלוקי שבתוך העולמות זה משם הוויה. השם י' כ' ו' כ' זה השם ההוויה, שהוא מהווה, הוא הכוח האלוקי שבתוך הבריאה. אבל אם הכוח האלוקי של שם הוויה לא היה עובר דרך שם אלוקים, אז העולם לא היה כפי שהוא. כדי שהעולם יהיה עולם שיש בו בחירה, אז חייב להיות האור של שם הוויה לעבור דרך של שם אלוקים שהוא מסתיר על שם הוויה. כמו שכתוב, כמו שאלתר רבי אומר באיגר סצ'ות, וכשמש ומוגן הוויה לקים, פסוק בתהילים. כמו שמש ומגן, אז אנחנו נהנים מהשמש, כל מה שהשמש נותנת, השמש מחממת, השמש מרפא, הכל מהשמש. אבל אנחנו לא יכולים לקבל מהשמש בלי שזה יעבור את המגן. כי מהשמש לבד אנחנו לא כלים לקבל וליהנות מזה. כדי שאנחנו נוכל לקבל מהשמש, אז חייב לבוא, האור של השמש חייב לבוא דרך מגן. כתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הארתיקה, רשעים נידונים בה, אבל בצורה רגילה הסדר של העולם הוא שהשם הוויה שהוא הכוח האלוקי המהווה את הבריאה, שהוא נמצא בתוך כל סדר ההשתלשלות שהוא מהווה, הוא מהיר ופועל דרך שם אלוקים. אז הבינני שהוא עדיין נלחם עם הרע, אז הוא מתעסק עם שם אלוקים, הוא מתעסק עם המציאות כפי ששם אלוקים מסתיר על שם הוויה. זה המציאות שהוא מתמודד איתה. הצדיק שהוא כבר עבר את השלב הזה, שאין לו את התוקף של הרע, אין לו רע בכלל, אז באיזה מצב הוא נמצא קשור לשם הוויה, הוא נקרא עבד הוויה, לא נקרא עבד אלוקים. שזה למעלה מכל ההגבלות שאלוקים מסתיר על שם הוויה. אצלו אין את ההסתר של שם אלוקים על שם הוויה. הוא מחובר לשם הוויה. שזה למעלה מכל ההגבלות של שם אלוקים, מכל ההגבלות של הטבע, הטבע והשם אלוקים לא מסתירים אצל הצדיק. בתוך העולם הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. ידוע סיפור שהרבי הרשב דרש מהרבי הקודם משהו שהיה מאוד לא לפי סדר הטבע, זה היה דבר מאוד קשה. אז הרבי הקודם אמר לו שהוא מבקש ממנו דבר שקשה לביצוע, זה למעלה מדרך הטבע. אז הוא אמר לו, עבד הוויל לא מוגבל בהגבלות של טבע. כשם הוויה זה אוי אוי ויהיה כאחד, שזה למעלה לא מדרך, הוא לא מוגבל בהגבלות של טבע, זה היה הווה ויהיה כאחד. זה זה לא טבע, טבע זה סדר, יש אוי אוי ואיה, זה למה לא מטבע. אז הוא אמר לו שבד הווי אין לו את הגבלות של הטבע, כך שזה לא צריך להיות בעיה. אז הוא אמר לו שהוא לא מרגיש את עצמו בדרגה הזאת של עבד הווי. כך ענה הרב הקודם לרב רשב. אז הוא אמר לו, גם מי שקשור לעבד הווי, גם לא מוגבל בטבע. אז אנחנו יודעים כאן שהצדיק נקרא עבד השם, עבד הווי, והבינו נקרא אוי ודולקים. איך? כי ברגע שהוא קשור, אז הכל הולך, גוף ובוסרי שאוזל, הגוף הולך לפי הראש. רב שלמה חיים היה אומר שהחסידים טוב להם בעולם הזה וטוב להם בעולם הבא. הוא היה אומר בצורה כזאת, אומרים אצל חסידים, של חסידים טוב להם בעולם הזה וטוב להם בעולם הבא. אז הוא אומר, חסידים אומרים, הם משבחים את עצמם, על מה זה מבוסס? אז הוא אומר כך, בעולם הזה טוב, שיש להם, כל אדם יש לו שאלות מרכזיות בחיים שלא יודע איך להתמודד איתם. בא שידוך, כן ללכת, כן לעשות, לא לעשות. יש לו אחרי זה הרבה מחשבות, אם זה היה נכון. ברגע שהוא שואל את הצדיק, הוא שואל את הרבה, והרבה אומר לו, אז אין לו שאלות. בכל דבר שיכול להיות לו שאלה שתפריע לו בחיים, אז טוב לו בחיים, יותר קל לו, יש לו את מי לשאול, יש לו תשובות שמנחות אותו. אבל מה, איך היומרה הזאת להגיד שגם טוב להם בעולם הבא? אז הוא אומר שאצל חסידים, לפני שסותמים את הגולל, אומרים לו שהוא ילך לבקש את הרבה. כשהוא בא למעלה, שגיד שחסיד של הרבה, הוא צריך את הרבה, בלי הרבה הוא לא... אז מה זה אומר? שלא דנים אותו כחלק עצמאי. הוא אומר שהוא קשור לרבה. אדם שיש לו רגליים וכל מיני דברים שזה, אז לא דנים את הרגליים באופן עצמאי. הרגליים זה חלק מהראש. אם הראש הוא בסדר והראש הוא בסדר, אז כל הגוף הולך יחד, לאן שהראש הולך, שמחליטים שהראש מתאים לו ללכת, כל הגוף הולך איתו יחד. אז כמובן שחסידים קשורים לרבה, אז גם בעולם הבא, אז הם נהנים מזה. הוא היה אומר שכך אומרים חסידים, שחסידים טוב להם בעולם הזה, וטוב להם בעולם הבא. הוא רק הסביר מאיפה היומרה הזאת. אז בעולם הזה זה מאוד פשוט, בעולם הבא זה גם כן, אם הוא, ברגע שהוא רגל, הוא חלק של הראש, אז איך הוא רגל? הוא צריך להיות פשור לראש. אם הוא רק יודע, הרגל יודע לראש, אבל הוא לא מחובר לגוף, אז הוא לא הולך יחד עם הגוף, לא, איך אומרים, מה שקובעים לראש, זה לא קיבה, צריך להיות מחובר, לא מנותק. אז זה מה שאומר לו, מי שקשור לעבד הווי, אז מכיוון שהעבד הווי לא מוגבל בטבע, אז אם הוא קשור לעבד הווי, אז הוא הולך איתו יחד. זו תשובה מאוד קצרה, אבל זה מאוד מאלפת, שאדם צריך להיות קשור לעבד הווי, ולדעת שאז, ורואים את זה אצל השלוחים, הם קשורים לעבד הווי. אז יש כל מיני דברים שמקובלים בטבע, שליח שיוצא למקום, אז כשהסוכנות שולחת שליחים שם על כל מיני מקומות בעולם, אז יש להם לפחות שנתיים שהם לומדים על כל מיני דברים שיצדקקו לזה בשליחות. שפה, מנטליות, כל מיני דברים שהם אמורים לזה, ולדעת איך להתמודד עם זה. ואחרי כל הלימוד של השנתיים, לא כולם כל כך מצליחים, ולא כולם כל כך יודעים איך להתמודד בפועל. השלוחים של הרבה, אין להם שום ידע, לפעמים גם בשפה לא במנטליות, הוא שמע מילה כמילה שם, והוא מה שנקרא נופל, צולל לתוך מים בלי לדעת לשחות, ותוך זמן קצר הוא יוצר קשר עם הקהילה, ויש לו כבר אנשים שרוצים לעזור לו, והוא כבר לא לבד, והשפה הוא מהר מאוד שולט בשפה ושולט במנטליות, והוא יודע בדיוק את לחבר, בסופו של דבר יש לו קהילה שהקהילה תומכת בו להמשיך ולצמוח ולגדול בשלוח זה. אז הוא יוצר קהילה, זה הכוח של השליח שמעין הוא יוצר יש. ומה זה הכוח? יש מעין זה רק הכוח של הקדוש ברוך הוא. התשובה היא שהוא לא לבד, הוא לא פועל בכוח שלו, הוא פועל בכוח של המשלח. והכוח של המשלח זה עבד הווי. שהוא לא מוגבל בטבע. היה פעם שהשליח הראשי לאוסטרליה, אח של רבי לייבל גרונר, קראו לו איצ'ה גרונר. אז הוא בא, השליח שם, להיות בתקופה הכי ראשונית, שהיה שם החרישה הראשונה ליצור דברים ממש יש מעין. והיה מאוד קשה לו. אז אחד היחידויות של הרבי, הוא מאוד התלונן שמאוד קשה לו להתמודד עם כל מה שזה. הוא חיכה שהרבי ישחרר אותו קצת מהתפקיד הזה. אז הרבי שאל אותו, אם אני הייתי מתלווה אליך, היה לך יותר קל? אז אמר, ודאי, ודאי. אז אמר הרבי, אני איתך, אני מתלווה אליך. משהו כזה. אז זהו. אבל הרבי אומר לא ככה, הרבי אומר שכל אחד הוא שליח. התפקיד של השלוחים זה לידע את כל אחד שהוא שליח ושהוא צריך לעשות את מה שהוא אמור לעשות, את מה שהתפקיד שלו בתור שליח בעולם הזה, כל אחד שליח. אבל אתה לא שליח פורמלי, אתה מכוון.
כן, נסעתי בצפת, נסעתי לביבים שמדבר בברית תורה, אמרו
לי שאתה
יודע שאתה מגיע וכל הכל, יש לבש שאתה לא יודע שאתה יכול להגיע וחבר. אני מודה שם בית הכנסת, אחר, לפני מנכם, אני מחפש את רב המקום, אבל אני מבקש עם הפוחד. אמרו לי שאני פה צריך לדבר, וכל מיני מה שמעתי לדבר. אמרתי לו, אולי בכל זאת תצייד אותי לפני הקרב, אבל בסדר. אז נוכל שכנראה שהוא לא תחת להם מזה שאני לביקור שלנו, הייתי בא במישהו. אז עולה שם על הבימה ואמר, אחרי שהיא נגמרה תעודת מצווה, ומי שאין פה מה לעשות, יהיו פה משני חבדניקים. אין מה לעשות. הייתי פה, אצלי, אני יודע מה ניסיון שלי, אחרי דיבורים כאלה, הייתי נשאר רק עם הקירות.
כן.
ופה נשארו אותי חצי מהקבל.
כן, יש לו הרבה שלא היה מה לעשות.
אז רגשתי שזה בעצם הטבעים של הרבי, כמו שאתה אומר. הטבעים של הרבי, פשוט, ככה הייתי. ממש פייתי את זה במוחש. ככה, ההקשר הזה.
והרב דייץ' מספר, שם רב זליק, שהוא ראה בשלוחים, בשליחות שלהם, בעבודה שלהם, דברים שלמעלה מדרך הטבע, שהם פעילים, איך שזה. אז הוא חשב אולי, זה, השליח הזה הוא מאוד כישרוני במיוחד. אז בשלב אחר של הפעילות שלהם, הוא ראה איך שהם אוכלים בבית וכל איך אומרים, היום יום שלהם. אז הוא ראה שהם די מחוברים לאוכל ולזה ולזה ולזה. אז הוא חשב לעצמו איך כאן הוא רואה משהו, אז הוא אמר, בחלק של השליחות זה לא הוא, זה הכוח של המשלח. אז הוא באמת חייב שיהיה לו גם טעם באוכל, כדי שיבין לאיזה סעודה להזמין אותם ולאיזה שירגיש אותו. אבל מצד שני, כל השליחות שלהם, כל הפעילות עם הקהילה, זה בכוח המשלח שהוא לא מוגבל. אבל יש לנו את העבד הווי ויש לנו את העבד הלקים. עכשיו אומר אל תרבה, עדיין בקט, בשיעור של אתמול, שבבינני יש שתי דרגות. מה הגדרה של הבינני? הבינני הוא דרגה כזאת, שמצד אחד הוא כמו רשע, אפילו כל הועילום כולו, יאמר לך, צדק אתו יהי בעיניך כראש, או מה זה כרשע? כרשע זה בינני. למה אתה קורא לו כרשע? כי מבחינת התוקף של הרע, הוא עדיין בתוקף המלא כמו הרשע. המידות שלו הן בתוקף רב באותו רמה של הרשע.
הרע לא
מאוס עליו. הוא די דומה כרשע. אבל מה? ההגדרה שלו שהוא בינני, שהוא לא שייך לעבור על רצונו של הקדוש ברוך הוא בפועל. במחשבה, דיבור ומעשה, בשלושת הלבושים של הנפש, יש לו את השליטה של הנפש של הגיל, יש לו את השליטה של הנשמה, של שלושת הלבושים של מחשוב ודיבור ומעשה, זה רק מה שהנפש של הגיל מכתיבה. ולעבור על רצון השם, אפילו במחשוב ובעבירה הכי קלה, אפילו ביסוד רבונון, הבינני מושלל מהדבר הזה. מה זה מושלל? הוא לא שייך לזה. אתה יכול להגיד עליו שלעולם הוא לא יעבור על רצון השם. איך אפשר להגיד על אדם שלעולם הוא לא, מה, אין לו בחירה? התשובה היא שהבינני זה לא מצב מסוים, זה דרגה בנפש שלו, שמבחינת הדרגה שהוא נמצא בו, המדרגה שהוא נמצא בה, הוא לא שייך לעבור על רצון השם. איך? משהו בנפש, מה זאת אומרת? הנושא של לבוא לרצון השם מושלם אצלו, כי מאיר אצלו בתפילה, מאיר אצלו הקשר לקדוש ברוך הוא, שהוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. אז גם אחרי התפילה, אז בזמן התפילה בכלל לא שייך שהנפש הבאמית תציע לו דברים באמיים. הנפש הבאמית אפילו לא מדמיינת שאפשר להציע לו משהו, לא שייך. הכל אצלו מתגמד, זה, אין לזה שום מילים, לכל מה שהנפש הבאמית מסוגלת לדבר איתו. אבל אחרי התפילה שאין לו את הקשר הזה, כמו שאין לו בתפילת האור אלוקי שהעיר בו, מה נשאר בו? נשאר בו רושם והחלטות שהיו לו בזמן שהעיר האור אלוקי, שלעשות, לעבור רצונו של הקדוש ברוך הוא, לא בא בחשבון. בלי להיכנס לוויכוחים. אז גם כשיוצא אחרי התפילה לעולם, ורואה עולם, שהעולם משדר לא בדיוק מה שהוא קלט בתפילה, אז לכאורה אם הוא יתחיל לחשוב מה, מי, מו, אז יכול להיות שהנפש הבאמית תצליח להשחיל לו כל מיני מחשבות. קודם היית בתפילה זה בסדר, אבל עכשיו אתה בעולם, אתה צריך לראות מה העולם אומר. כמו שאומרים, אתה נמצא ברומא, תתנהג כמו שמתנהג. אז מחמת האור אלוקי והרשימו, הרושם שנשאר לו מהתפילה, הוא מושלל מהנושא הזה של לעבור על רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה הדרגה של בינוני. אבל תראה במה בפרק תזיין, שהכלל גדול בעבודת השם לבינינים, הרי אני רק מצטט קטע כדי להבין את הבינני, העיקר הוא למשול ולשלוט על הנפש שבכל על השמאלי, על דאוי רווי המאיר לנפש של הקיש שבמויכוי, לשלוט על הלב. העבודה של הבינני זה עבודה של עובד, הוא ממשיך עליו את האור אלוקי, שבאור אלוקי מאיר בו את האור של הנשמה, שהדברים של הנפש הבאמית נדחים מהאור כמו שחושך נדחה מהאור. מעילה, והוא לא צריך להילחם עם זה. סיפרנו את זה לא מזמן, שבהתוועדויות הגדולות של בלוד ובכפר חב"ד בישיבה, היו באים הרבה בחורים ליטאים, היו באים לישיבה. ואני זוכר שכשהיו באים בחורים ליטאים, אז אבא שלו, בלי לנדו ויבדל לחיים מוטי אשכנזי, היו ניגשים לבחורים הדתיים, מדברים איתם בלימוד, להראות להם שאנחנו לא מפגרים אחריהם בלימוד. אז היו ביוטס קיסלב, ילבי סתמוס, היו באים הרבה מהישיבות הליטאיות לשמוע את ההתוועדות המרכזית של הישיבות, שזה היה בכפר חב"ד, של רב שלמה חיים. אז היה ציבור גדול של תלמידי ישיבות מישיבות ליטאיות. אז הנושא שרבי שלום חיים דיבר בהתוועדויות האלה היה הנושא הכללי, מה החסידות הוסיפה על מה שלא היה לפני זה. למה היו צריכים את החסידות? מה היה רע לפני זה שהיו צריכים את החסידות? ומה היה מיוחד בחסידות חב"ד מעבר לחסידות הכללית? אז זה היה הנושא המרכזי שהיה מדבר בהתוועדויות. אז על השאלה הראשונה, מה הוסיפה החסידות, אז אמר שהכל היה לפני זה. אבל זה היה במצב של התעלפות. כשאדם מתעלף, לא חסר לו שום דבר. כל הגוף שלו שלם, כל הכוחות שלו שלמים, אבל זה בהתעלפות, זה לא בגילוי. והחסידות, אבל שם טוב, קרוב לישראל, על שם שכלל ישראל, כשאדם בהתעלפות, אז אחד הדברים לורא אותו, זה קוראים לו בשם. אז הנשמה של הבעל שם טוב היה לורא את עם ישראל מהתעלפות. היה הכל, היה תורה ומצוות, לא היה חסר, אבל היה חסר חיים. התורה והמצוות לא היו חיים, כמו שאדם שמעולף, אז הכל יש לו, אבל הוא לא חי, הוא מעולף. מה החסידות חב"ד הוסיפה לחסידות הכללית? אז באופן כללי, מה שהחסידות הכללית הייתה באופן נקודתית, החסידות החב"ד באה להרחיב שאדם יוכל להתחבר לזה, שזה יאיר לו באופן פנימי, שזה לא יהיה משהו מקיף, איזו אמרה טובה, שאדם מתרגש והוא מתחיל לחיות עם זה. אלא שמשהו שהוא יוכל לחיות את זה באופן פנימי, שהשכל שלו יעכל את זה, וזה יביא לו את ההתעוררות שבלב בצורה פנימית ביותר. אז הוא נתן לזה משל, שיבינו מה החסידות הוסיפה כאילו על המוסר. אז אמר דבר כזה, שהורים שהיו צריכים ללכת לאיזה אירוע, לאיזה חתונה, והיו צריכים להתלבש לכבוד האירוע, אז היו להם ילדים קטנים שהיו צריכים גם להלביש אותם לאירוע, לא היה להם בייביסיטר להשאיר אותם, היו צריכים לקחת אותם, אז היו צריכים גם להלביש אותם. אז אמרנו שנלבישו את הילדים, והוציאו אותם החוצה כדי שלא יפריעו, לא יבלבלו את ההורים, ואחרי זה ההורים התלבשו, להתקלל בלי, ברוגע. אבל היה שם ילד קטן בגיל 5, ויסע החוצה, הייתה שם השלולית של הגשם של הימים האחרונים, והיה מלובש כמו נסיך, מתאים לאירוע, אז מה הוא מוצא לעצמו עיסוק? הוא לוקח את הרגל והוא דופק בשלולית, והשלולית הייתה שלולית של מים ובוץ, והוא מתלכלך כולו, לא מכירים אותו בכלל. האמא ראה אותה, הוא נכנס הביתה, מקבל כמה סתירות על ימין ועל שמאל, היא יודעת שזה לא יעזור לה הסתירות, היא חייבת להלביש אותו מחדש, ולשמור עליו שלא יצא החוצה. לעומת זאת, יש שם ילד יותר מבוגר, בגיל 12, הוא בכלל לא נכנס לשלוליות, הוא מסתובב שם מעורר במחשבות שלו, שהוא הולך לאירוע וזה. כל הנושא הזה שמעסיק את הילד בן 5, אותו זה לא מעסיק בכלל, הוא למעלה מזה, הוא גבוה יותר מזה. לכן הוא אומר שעל דרך למוסר זה להתמודד עם הדבר הזה. נכנס לשלולית, לא להיכנס, להיזהר. הדרך של החסידות וחסידות חב"ד, שאדם מתחבר לזה, שהאור של הנשמה מאיר לו, אז כל הדברים האחרים מתגמדים אצלו. הוא נמצא באטמוספירה אחרת שהדברים האלה שמעסיקים את הילד בן 5, לא מעסיקים אותו בכלל. הוא למעלה מזה. הבינני הוא נמצא באור האלוקי שנמצא שכל הדברים שהנפש הבאמית מסוגלת להציע לו, לא מדברים אליו. זה בשעת התפילה. לאחר מכן יש לו את הרושם ואת ההחלטות שהוא קיבל בשעת התפילה של נגד רצון השם הוא לא עושה כלום. עכשיו בבינני יש שתי דרגות. יש עבד אלוקים ואשר לא יעבוד הוא. עבד אלוקים זה הבינני המוכר שיש לו מלחמה עם הרע, הרע אצלו בתוקף והוא צריך להילחם עד כדי כך שהוא שואל מה התכלית של כל העבודה שלו, שכל החיים שלו הוא נלחם ברע. הוא כבר רצה להגיע למנוחה ולנחלה, אומרים לו, לא, אתה רוצה לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. הנחת של הקדוש ברוך הוא זה העבודה שלך. אל תחפש משהו. אתה לא רוצה, אתה לא מחפש את עצמך. אתה מחפש להשאים את רצון השם. הנחת של הקדוש ברוך הוא כשאתה יום יום נלחם, והרע עדיין בתוקף, אתה לא מסוגל להיות צדיק, להפוך את הרע לטוב, ואתה חייב כל החיים שלך להילחם, זה התכלית שלך, זה הרצון, זה הנחת רוח הכי גדול לקדוש ברוך הוא. לעומת זאת אומר אל תראה בשש בינני, שהוא לא עבד אלוקים, הוא מושלל מכל הנושא של האווירה, אפילו האווירה של ביטול תורה, שכל אדם נכשל בזה, משלושת הדברים שאדם נכשל בזה בכל יום, גם הוא מושלל, הוא מתמיד בטבעו, מצד המערה השחורה שלו, הוא נוטה להתמדה, ואין לו רגע פנוי שהוא מחפש מה לעשות, איזה לקרוא עיתון או משהו. אין לו אפילו עבירה של ביטול תורה, שזה העבירות שאדם נכשל בה. ואין לו את היצר הרע שמדבר איתו על דברים אחרים, איך הלשון של אלתר רבי. אין לו מלחמה... זה הרצינות, כן, זה לא מראה שחרה של עצבות, מראה שחרה, יש אנשים שהם תוססים והם כל הזמן, ויש אנשים, זה... אני השרב סופר אמר לי שהוא שאל את הרבה שיש לו מראה לבנה והוא לא יודע איך להתמודד עם זה, אז הרבה שלח אותו לרמנל פוטופס, אז רמנל מאוד שמח, הוא אמר לו, גם לי יש אותה בעיה, אז אם יש לשנינו בעיה אנחנו נחשוב להתמודד עם זה ביחד. שיש לו גם באותה בעיה שיש לו מראה לבנה.
זה משמעות אלוקיות נגד
נפש במית
אחת.
כן, כן, כן.
מה זה מראה לבנה?
אדם שהוא תוסס ותמיד תמיד שמח, כן. הכל הוא רואה בוורוד ו...
קשה לו להתרכז בלימודים.
כן. עכשיו, אותו אחד שהוא בדרגה השנייה של בינני שלא יעבוד לו עם המצב שלו, היצר לא עומד לנגדו כלל להפריע לו מהתורה והעבודה. הוא לא צריך להילחם איתו כלל. ואותה הדבר אין לו מלחמה מתאוות נשים, הוא מצונן בטבע, ושאר תנוגי עולם הזה לא מדברים אליו, הוא מחוסר הרגש הנאה בטבעו. אבל הוא לא צריך להתבונן קוקה בגדולת השם, להוליד אהבה ואירה וליצור, מספיק לו אהבה מסותרת. מה זה אהבה מסותרת? כל יהודי בעצם רוצה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. המבחן של הדבר הזה, כשבאים לנתק אותו ולהגיד לה שאתה... ממיר את דתך או משהו דומה לזה, אז זה מתגלה אצלו בעצמו, גם הוא בעצמו לא היה מודע לזה עד כמה שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא. כי הוא לא קיים תורה, הוא לא למד תורה ולא קיים מצוות, אבל יש לו בתוך תוכו דברים שהקשר שלו לקדוש ברוך הוא קשר שמוכן למסור את נפשו. מחמת מה זה? זה מחמת אהבה מסותרת שיש לכל יהודי, שמצד הנשמה הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. הוא לא יכול להתנתק, הוא לא מסוגל. אז זה קיים אצל כל אחד. עכשיו יהודי, עם הדבר הזה של האהבה מסותרת, הוא הולך אפילו עד למסירות נפש. אז באהבה המסותרת שיש לכל יהודי, אותו אחד שאנחנו מדברים עליו שהוא דרגה של בינני, אבל שהוא לא עבד אלוקים, הוא בדרגה הזאת שהוא מקיים, הוא לומד תורה ומקיים מצוות ברמה הכי גדולה, ומושלל אצלו משהו שזה נגד רצון השם, בלי לעבוד. אין לו תוקף של רע שהוא צריך כל הזמן להילחם איתו. הוא עסוק בלימוד התורה, והכל אצלו מתחבר בצורה הכי טבעית, הוא לא נלחם. אז זה נקרא לא יעבוד. נתחיל את השיעור של היום, אנחנו כבר באיחור. וזה יהיו מה שקורס בגמור הדוי ודולי, כי מה היינו משל שאני פרקי מאיר פעמים ואחות. ולא יעבוד היינו משל שאני פרקי מאיר פעמים לבד. והיינו משל בימי ימו יורו גילס נשנת כל פרק מאיר פעמים, כדי ישראל עושה מגמור. מושל משל כשלוחה מורים שנזכור מלעשה פרסה בזוזה ולאחת עשה פרסה בתרי זוזה, פני שיועסר בגלוסום. כשגמרה שאלה, היינו ראשו, היינו לא יעבוד, אני אומרת, לא, שניהם לברם, שניהם לא מדוברם, לא מדובר ברשויים, מדובר בדברים שגם הלא יעבוד איזה, הוא לא רשע, אז מה ההבדל בין לא עבד אלוקים? שזה שוין הפרק מאיר פעמים, וזה שוין הפרק מאיר פעמים ואחס. ומה, במאיר פעמים ואחס, אני עבד אלוקים, ומאיר פעמים זה... אבל גם כן זה עובד אלוקים, עובד מאיר פעמים. אז הגמרא מסבירה שזה דומה למשל של חמרים שמסיעים הסעה של 10 פרסאות בזוז, וכשמבקשים פרסה נוספת אז המחיר מוכפל וזה נהיה 2 זוז. למה? שזה יותר מהרגילות שלהם. ברגע שיוצא מהמסלול הקבוע שלהם, אז זה מאמץ כזה שהוא מצדיק לקחת מחיר כפול. אז בימיהם, בזמן שלהם, של הגמרא, הרגילות הייתה ללמוד 100 פעמים. אז 100 פעמים אצלנו זה דבר גם קשה, צריך להיות עובד אלוקים לעבוד 100 פעמים. אבל ברגע שזה הפך להיות חלק מהרגילות, אז זה כבר לא יעבוד. אפילו שזה 100 פעמים, אבל ברגע שזה כבר טבע אצלו, הדבר הזה, 100 פעמים באחד, שזה בסך הכל תוספת של 1 ל-100, אבל כמובן שזה מעבר לרגילות שלו, כאן הוא זקוק למאמץ מיוחד ולכוח מיוחד כדי לעשות את הדבר הזה. ולא כן, זו יש הפעם, המאה ואחס, היסיר על הרגילו שהוא גל מנורו, והפעם הזאת של המאה ואחת שזה יותר ממה שהוא גל מנוריו. שקולו כנגד כולם, ואוי לו על גביהם ביסר סייז ויסר עוז, ליו יסניקרו עבד אלוקים. ואיך זה בגלל הפעם האחת הזאת שזה יותר מהרגילות שלה, אתה כבר קורא לו עבד אלוקים? תגיד שזה יותר קשה, אבל למה הוא זוכה בהגדרה הזאת של עבד אלוקים? אומר אל תרבי, מבחני שכדי לשנות את טבע הרגילות, סור לא עיר עושה ולוויה, לשנות את הרגילות, אדם צריך לעורר אותה ולוויה על די שמסבוינה מגדול הסוויה. במויכו, לשלוט על הטבע שבכל השמאל יעמול אדם, הנפש הבאמי שמהקליפה שממנו הוא הטבע. המאה פעמים אחד, הפעם הנוספת, לצאת מהטבע שלו, לצאת מהרגילות שלו, כאן הוא חייב לעורר כוחות מיוחדים כדי לעשות את זה. הכוח המיוחד הזה שצריך לעורר, לצאת מהרגילות שלו, במה הוא יכול, מה הכוח שעוזר לו לצאת מהדבר הזה? אז הוא צריך לעורר את האבל שקדוש ברוך הוא, כדי שיוכל לשלוט על הטבע שלו. הבינני הוא אותו אחד שיש לו את הטבע, שהטבע אמור להפריע לו, אבל הוא שולט על הטבע. ומה הוא שולט על הטבע? באור אלוקים, שהוא מאיר, והטבע והמידות שלו שרוצות להכתיב לשלוי של לבושים שלו להתנהג בהתאם לרוח הבאמית של הנפש הבאמית נדחים מחמת האור אלוקי שהנשמה מצליחה לעורר בליבו של האדם. אז זה מלחמה, זה עבודה. אומר אל תרבה, וזו יעבוד אותם לבינני. זה יעבוד אותם לבינני, שיש לו מלחמה והוא לצדיק אין מלחמה, וללא יעבודו גם אין מלחמה, אבל באופן רגיל, הבינני, יש לו מלחמה. מלחמה עם הרע, שרע אצלו בתוקף, צריך ללחם עם זה, ומלחמה ליצור את האור האלוקי שבו דרכו הוא נלחם ברע, שהרע לא יכתיב ללבושים שלו להתלכלך ממה שהנפש הבאמית מתחברת לזה, ומה שהנפש הבאמית הייתה מעוניינת שהלבושים של הבן אדם יהיו מחוברים למה שהנפש הבאמית רוצה. אז הוא במלחמה.
שהוא מתגונן בגדולת השם, הכוונה מתגונן בעולם, בעולמות, בכל מה שהוא רואה מסביבו, או שיש בעיה בסופו?
אז באופן כללי יש התבוננות בגדולת השם, אדם רואה את העולם, מה העולם משדר לו? אדם משדר שהוא מציאות עצמאית. כשאתה מתבולם גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אז מה הוא מבין? דבר שם, מה הוא מבין? שכל מה שיש בעולם זה הכל, המציאות האמיתית של כל דבר זה הכוח האלוקי שבבריאה. הנברא שאתה רואה אותו כיצור עצמאי, הוא בכלל לא עצמאי, זה רק איזה צל של כוח אלוקי שהוא יוצר אותו, ואתה רואה רק את הצל, אתה לא רואה את הכוח האלוקי שמקורב. אז הוא נראה לך במציאות. אם היית רואה את הכוח האלוקי, לא היית רואה את המציאות שה... הנפרדת כאילו של הנברא. והכוח האלוקי הזה הוא לא כוח אלוקי, הוא כוח אלוקי שהוא בטל במקור שלו כאור השמש בשמש. זאת אומרת שכל המציאות של העולם שעל דבר השם הוא כמו הדיבור לפני שדיברת אותו, כמו שהדיבור, הדיבור של האדם הרי הוא לא מוגבל, בכוח בנפש בדיבור הוא כוח בלתי מוגבל. אדם שמתעייף מהדיבור, אז לא מתעייף מהדיבור, מהכוח של בדיבור. הוא מתעייף מהכלים, הלבושים הוא מאמץ את הלשון, הוא מאמץ את השפתיים. הדיבור עצמו של האדם הוא לא מוגבל, כי הנפש היא לא מוגבלת. צריך לחשוב, זאת אומרת, זה כרוך במורכבות מסוימת. אז הנפש היא לא מוגבלת באותיות בלי גבול. עכשיו, הדיבור הזה, כפי שהוא נמצא לא רק בכוח הנפש שבדיבור, בתוך הנפש עצמה, שהנפש עצמה אין לו שום ערך. אבל כשאדם מתבונן שהכל מתאחד עם הקדוש ברוך הוא, השם אלוקינו, השם אחד, מה זאת אומרת? שהחטא והדלת, השבעה רקיעים והארץ וארבע רוחות העולם, הכל זה דבר אחד איתו, זה לא מציאות נוספת על הקדוש ברוך הוא, הכל הוא, אז אין לך מה לאהוב. כל הדברים האלה הם... כמו שהילד הקטן אוהב את הדברים הקטנים, כשזה לפי המושגים שלו דברים חשובים, כשאתה מנסה להוציא לו דבר מהיד, אז אתה לא מסוגל, התוקף של המידות שלו והתוקף של המידות שלו לפי המושגים שלו הם כל כך מוחלטים שאתה לא יכול להוציא את זה ממנו. אבל כשיותר גדול הוא מפנה את כל המושגים שלו לדברים יותר גדולים. הדברים האלה שהוא כל כך היה קשור אליהם, איך אומרים, האוטו הזה מהלגו שהוא היה כל כך קשור אליו, מתגמד אצלו, אין לזה שום ערך אצלו, הוא מוכן לתת לך אותו. זאת אומרת, כשהאור הלוקי מאיר דרך ההתבוננות, מה זה ההתבוננות? ההתבוננות שהכל זה בא מהקדוש ברוך הוא, והכוח הלוקי שבבריאה יש ייחוד אלוהי ויש ייחוד את התוהי. אז סך הכל, כשאתה מתבונן שהשם אלוקי להשם אחד, שאין שום דבר נוסף על הקדוש ברוך הוא, אז התוצאה היא ואהבת את השם אלוקי. אין משהו אחר בבריאה. הכל זה הוא. יש בהתבוננות, יש הרבה חלקים בהתבוננות, אבל בסך הכל ההתבוננות זה מביא את האדם לאהוב את מה שראוי לאהוב. כמו שאדם אוהב את עצמו, אוהב את הנפש שלו, כי היא נותנת לחיים. אם הוא מפנים שהקדוש ברוך הוא החי החיים שלו, הוא החיים שלו, אז כמו שאדם רוצה ומוכן לתת הכל בשביל החיים שלו, הוא רוצה להיות מחובר לחיים, והוא מוכן אפילו לסבול הרבה דברים, בעיקר להיות מחובר לחיים, אז ברגע שמאפנים שהקדוש ברוך הוא החיים שלו, אז הוא רוצה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא בכל מאודו, כמה שזה יעלה לו. אז יש הרבה נושאים בהתבוננות, אבל הסך הכל הוא שאדם מגיע למסקנה שרוצה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. אז הדברים שהנפש הבאמית מציעה לו מתגמדים, אין להם שום... הם מאבדים את המילים שלהם. אז זה עבוד אותנו בבינני, שזה הבינני הרגיל, שיש לו מלחומה.
אדם מרגיש שהחיים שלו לא כל כך מסמכים
אותו, אז מה הוא יודע בעצם? יודעים חיים שלא
מסמכים?
איך?
אדם מתחבר
לקדוש
ברוך הוא,
כי
הוא
נותן
לו
את החיים. אבל
אם החיים שלו הוא לא
מרוצה
מהחיים שלו,
אז איך הוא...
זאת אומרת
שאת החיים שלו בעצמו הוא לא כל כך, כאילו, בגלוי, לא
מחובה... הוא צריך להתפס על משהו אחר אולי.
אותו אדם, גם כש... כמו שאתה אומר, הוא לא שמח בחיים שלו, יחד עם זה, הוא מוכן לשלם כל מחיר ולהישאר בחיים. כן, באופן רגיל. רק אם דעתו משובשת עליו, אז באיזשהו מקום אנשים מתאבדים. אבל בצורה רגילה, אנשים מוכנים חס ושלום שיעוד אליהם רגל, העיקר שהוא יישאר בחיים. תהיה במצב לא הכי זה, לא זה. אבל אדם בתוך תוכו, הקשר שלו לחיים זה הקשר הכי חזק, והערך הכי עליון שלו זה ערך החיים. אז גם אם הקדוש ברוך הוא ערך החיים והחיים שלו זה לא עזור, אבל אדם לא רוצה להתפרד מהחיים שלו בכל מצב. כאן הוא לא נכנס לסוג ההתבוננות. הוא מדבר על ההתבוננות שתביא אותו לאהבת השם, ואהבת השם זה האור האלוקי שהוא דוחה, הוא מבטל את כל מה שהנפש הבאמית יכולה להציע לו. האור מבטל את הדברים של הנפש הבאמית כמו אור דוחה חושך. איך? אז זהו, שיש את האור אלוקי, שזה מאהבה שאדם יוצר מההתבוננות בגדלותו של הקדוש ברוך הוא, שהכל קיים ואפס גביו, שזה לא אהבה מסותרת. יש את אהבה מסותרת שקיימת, ואדם מעורר את אהבה מסותרת. אהבה מסותרת, אדם יכול להיות במסירות נפש, אבל בזה, באהבה מסותרת, זה בא לידי ביטוי רק במסירות נפש. בצורה רגילה זה מסותר. אבל אדם יכול לעורר את אהבה מסותרת, כי הרי זה דרך הקצרה של התניה, כמו שהוא התחיל, שהתניה מבוסס בדרך ארוכה וקצור. הדרך הארוכה זה ההתבוננות הארוכה. לפעמים אדם לא שייך כל כך להתבוננות ארוכה, אין לו את הכלים לזה, הוא לא מתאים לזה, ויש דרך קצרה. זה דרך האהבה המסותרת שיש לכל יהודי. אז יש לכל יהודי אהבה מסותרת, אבל כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא צריכים לעורר את האהבה המסותרת. לא יעבודוי, שדיברנו בבינו של עבודוי, על פניו הוא לא מעורר את האהבה המסותרת. מספיק לו אהבה המסותרת שיש לו, שהוא יהודי, הוא גדל בבית יהודי, שהערך הכי עליון זה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, ואיך מחוברים לקדוש ברוך הוא על ידי תורה. אני מחובר לחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, של חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד, על ידי המצוות אני מחובר לרצונו, חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא חי את העבדה, למה הוא לא הולך ללמוד משהו אחר שזה בתור, איך אומרים, במראה השחורה שלו, שילך ללמוד איזה לימוד אחר, לא, הוא רוצה להיות לימוד שמחבר אותו לקדוש ברוך הוא. אז יש לו את הרקע הכללי של אהבה מסותרת שרוצה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. זה לא באופן שזה, שמורים את זה, שזה רגש בלב, שהוא מתרגש מזה. אבל אהבה מסותרת הזאת קיימת אצל כל יהודי, ובזה כל יהודי באופן רגיל רוצה להיות מחובר, רוצה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה מה שיהודי, הרצון הטבעי של יהודי. אז לא יעבוד לו, אין לו שום עבודה, הוא לא רוצה משהו אחר. כל אלה שרוצים להציע משהו אחר, אצלו לא קיימים. הנפש הבאמית שלו לא מציע דברים אחרים. לא תעבוד ולא תנוגעו למה זה. באופן רגיל, במצב שלו, זה לא מדברים אליו כל הדברים האלה. בלי עבודה. אז הוא נקרא לא יעבוד, אבל הוא נקרא בדרגה של בינני. הוא מושלל מלעשות נגד רצון של הקדוש ברוך הוא, אפילו בדברים הכי קלים שאנשים נכשלים בהם. ביטול תורה שזה כל אחד נכשל. הוא לא נכשל בזה. לפוסק פורים מגירסה. אבל זה לא יעבוד לו. אומר אל תראה בהם, אז אבויד אותם של הבינני, זה שמעורר את האור של הנפש של הכיס, כדי להילחם עם הטבע של הנפש הבאמיס. אוי, אפשרות נוספת, לא ירסה אהבה מסותרת שבליבו אילים שלה להיות על הטבע שבכל השמאלי, שזה ניקרו גם כן אבויד, הוא לא הולך עם הטבע, והייצר עלי שמו ירסה אהבה מסותרת בליבו. מה שאתה אמרת בדיוק, שכשמורים את אהבה מסותרת ודרך זה הוא נלחם בטבע של הנפש הבאמית על די אהבה מסותרת שיש לו שמורר אותה ובאור של האהבה שהאהבה מסותרת שהוא הצליח לעורר הוא נלחם בטבע של הנפש הבאמית זה גם כן עביד אותם זה גם כן עביד של בינני שהוא נלחם שזה לא יעבוד אוי לו דוי ודליקים הוא עובד את הקדוש ברוך הוא מה זה הוא עובד? הוא נלחם בטבע של הנפש הבאמית מה שאין, כן כשאין לו מלחומי כלל, אין אב, וזה מצד האטמניק הזה עבוד עושו כלל. זה לא נקרא עבודתו, זה לא נקרא אי ודלקים. הוא מתחבר לזה בצורה הכי רגילה, בלי לעבוד. אבל יש אי ודלקים, ויש אשר לא יעבוד, ושניהם יכול להיות בבינני. מה שאנחנו מכירים באופן רגיל, זה אי ודלקים, הבינני, שהוא עובד אלוקים על די האור אלוקים, אור השם שהוא מאיר בו, שהוא מצליח לעורר בו, שדרך זה הוא נלחם בדברים של הנפש הבאמית. ודרך זה הוא נלחם שהנפש הבעמית לא מצליחה, עם כל הדברים שהיא רגילה ומתחברת לזה, להביא את השלוש הלבושים של האדם, את השלוש הלבושים של האדם שילבש בהם הרצונות של הנפש הבעמית. במילים אחרות, הבינוני הקלאסי שדבר עליו בתניה, זה שיש לו רצון של הנפש הבעמית וזה בתוקף אצלו והוא נלחם כל הזמן. ואיך הוא נלחם? לא בדרך של אותו ילד שצריכים להכניס אותו הביתה ולשמור עליו שלא יצא, כי אם הוא יצא אז הוא שוב ימצא את עצמו בשלולית והסתירה שהוא קיבל לא תעזור לו, אלא כמו שזה מבגר אותו, הוא יוצא מהדבר הזה, הוא נמצא ברמה אחרת שהדברים של הנפש הבעמית מאבדים את החשיבות שלהם, מאבדים את המילים שלהם, מה שהוא רוצה להציע לו. איך? הוא נלחם עם הנפש הבעמית על ידי הרוח האלוקי שמאיר בנפשו בשעת התפילה. כן, שזה עושה אותו, מה זאת, הוא נלחם, למה הוא נלחם? נכון. הדבר הזה, שאין לו את המחשבה הזאת, זה בשעת התפילה. זה מביא אותו שבשעת התפילה, שכל הדיבורים האלה של הילד בן חמש לא מדברים אליו. אבל כשיוצא מהתפילה, הוא בא לעולם שהדברים לגד עיניו, ואז אין לו את האור אלוקי, אז לכאורה במצב חשוף, כמו הנפש של הילד בן חמש, הוא בא לעולם, אז כל הדברים האלה כבר לא אצלם, מה שנקרא... החשיבה הזאת שהייתה בשעת התפילה והאור אלוקי שמתלווה לחשיבה כבר לא קיים. והנפש הבאמת אומר לו, היית בתפילה בסדר, התפללת יפה, כל הכבוד, עכשיו ערכת תפילה, אני אגיד לך בדיוק מה קורה בעולם, אני מתמצא יותר. מה שחשב התפילה זה שייך לתפילה. כאן אחרי התפילה, השפה שלי היא השפה שמדוברת כאן, היא השפה שאני נמצא לפני הנפש אלוקי. בסדר, התפללת. אז בכוח האור אלוקי שאיר לו בתפילה, גם לאחר מכן, הוא לא נכנס איתו לשום שיחה, הוא דוחה אותו בשתי ידיים. עולות לו מחשבות של כל מיני דברים שהנפש המאמית מנסה להציע לו, להשחיל לו בראש, אבל הוא אומר, אני לא נכנס איתך לשום שיח, אני דוחה את זה, לא מקובל עליי. אני לא הולך לעבור על רצונו של הקדוש ברוך הוא.
זה בזמן התפילה.
אחרי התפילה, כי בצמא התפילה אין לו מילים בכלל לב שבאמת, הוא לא מנסה להציע כלום. בשעת התפילה, זה החסידות עושה וההתבוננות שהוא ילד מבוגר, שהדברים של הילד הקטן לא מדברים אליו. ואחרי התפילה, שלכאורה הוא במצב דומה של הילד הקטן, שהדברים האלה, שהנפש באמת מנסה למכור לו, הוא כן מתחבר, כאדם באופן רגיל מתחבר למה שהנפש באמת מציע לו. הגוף והנפש המעמית הם חברים טובים, הם מדברים בשפה אחת. גם יש לו את ההשפעה של האור אלוקי שבתפילה, כדי לא לקבל את ההצעות שלו ולדחות אותם. לא להיכשל בהם ולהיכנס עוד פעם לשלולית, אלא לדחות, אני לא מעוין לשמוע אותך.
ומה עושה אותו אחרי התפילה?
זה הרשימו, הרושם שנשאר לו מהתפילה וההחלטות שהוא קיבל בשעת התפילה. כתוב שאדם שמתפלל צריך להיות ליבו למעלה, ועיניו למטה. מה זה בוא למעלה? זה לקרא ההתעוררות של הלב שלו, שהוא לא נמצא כאן, הוא נמצא למעלה. אבל אם הוא נמצא למעלה ואחרי זה הוא ירד למטה והוא שוכח ממה שהיה לו בתפילה, אז הוא יכול ליפול. אז כבר בתחילה הוא צריך לחשוב על מה שהולך למטה, שכל הדברים האלה הוא מחליט שהוא לא מתחבר אליהם. סיפרתי פעם, וזה סיפור ככה, איך אומרים, משקף קצת את הקטע הזה, מה שאתה שואל, מה יש לו אחרי התפילה? הרי אין לו את האור אלוקי שהיה לו בתפילה. לכאורה הוא דומה כמו אדם חשוף. מה זה הרשימה הזה? אז היה יהודי שקראו לו רב נוחם גולדשמיד, הוא היה אומר את השיעור תניה הראשון ברדיו לפני למעלה מ-50 שנה. אז הייתה התנגדות, מה זה להגיד שיעור תניה, תניה קדישה ברדיו שמעביר כאלה דברים לא מתאימים. אז הוא היה הראשון שאמר שיעור תניה ברדיו. היה שיעור מאוד שרצו לשמוע אותו, דיבר ברמה מאוד ככה, מאוד התחברו לשיעורים שלו. אז הוא אמר דבר כזה, דבר מעניין, אמר שבהתוועדות חסידית יש דיבורים שמדברים מה שצריך להיות, כל הדברים הרצויים, ויש נגינה בין דיבור לדיבור, יש נגינה. אז מה, הדיבור מובן, מדברים על הדברים שחייב להיות וצריך להיות ורצוי שיהיה. מה המטרה של הנגינה בין דיבור לדיבור? על פניו, זה כדי להתבונן בדיבור מה דיברו. אז מה זה נגינה? אפשר לעשות הפסקה ולחשוב על מה שדיברו ומה זה אומר לי. מה זה הנגינה? אז הוא אמר, משל למה הדבר דומה? הוא אמר שהיה אדם שהוא רצה להיזכר במשהו והוא לא הצליח להיזכר. אז ניסו לעזור לו להיזכר. איך ניסו לעזור לו? אמרו לו, מה שאתה מדבר, מה שאתה מזכר, זה זה וזה וזה, זה ההוא וההוא. אמר, לא, 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 זה לא זה. שני אומר לו, תגיד לי, זה זה וזה וזה וזה. כל מי שאמר לו זה וזה וזה וזה, וזה לא זה, קירב אותו יותר למה שהוא באמת רצה להיזכר. הוא אומר ככה, הנפש הבאמית מציעה לאדם כל מיני דברים. כשאדם מתחבר לזה, הגוף מתחבר למה שהנפש הבאמית מציעה לו. אבל כששרים ניגון חסידי, אז הנשא אומרת, זה לא משהו מוכר לי. זה משהו כנראה ממה שדיברו, זה הנכון. מה שהנפש הבאמית מציעה לנו, זה לא הסחורה האמיתית. אז יש מה שאתה אומר, הרשימו, שהוא כבר נשאר לו ברשימו שזה לא סחורה, מה שזה רוצה למכור לו, כרגע הוא לא יכול להתווכח איתו, מיתחיל להתווכח איתו, הוא ייפול. אבל הוא לא נכנס לוויכוח, אני כבר החלטתי אני לא החבר שלך. מה שאתה רוצה להציע לי, זה לא מתאים לי בכלל. אז בבקשה, דוחה אותו בשתי ידיים. הכל מהאור אלוקי שהיה בתפילה ומהמסקנות שהיה ליבו למעלה ועיניו למטה. היו לו מסקנות בשעת התפילה, שהמסקנות האלה נותנות לו את הכוח לא לקבל הצעות של הנפש הבאמית, גם כשהוא כבר אחרי התפילה ונמצא בתוך העולם. למדנו עשר דקות ביום ההילולה של צדיק, לומדים את הפרק תניא הנוסף של התנחומים של אלתר רבה על הסתלקות של רבי מנדל מאור הדוק מויטבסק. איגרת הקדיש, איגרת כ"ז, עמוד 290. איגרת חב זין, מה שכוסב ליש לארץ הקידש שבונו וסיכונו מהיר בימי נרומן לנחמו מכפליים לתושיו על תירס הרבגון המפורסני של הקים קודש נעיר ישראל עמוד הימוני פטיש החוזוק מורינו הרב רבי נראה מנח מנדל נשמו סיידן. זה רמנדלה מויטבסק, רמנדלה מאורודוק, שהיה תקופה אחרי ההסתלקות של המגיד, הוא היה רבו, רב וחבר של אלתר רבה. אז הוא נסע, איך? כן, הוא, כן, כן, והוא נסע לארץ ישראל, וחלק מהדרך אלתר רבה התלווה אליהם, ובסוף אלתר רבה חזר, הוא אמר להם, אני נוסע, אתה חייב להישאר כאן. והוא נקבר בטבריה, בטבריה, כן, קרוב לרמב״ם אני חושב, לא? אזור אחר? יותר. יותר מזרח? אז אלתר רבה כתב מכתב ניחומים ליש וארץ הקדש, הוא עלה לארץ, אז הוא ניחם אותם על הפטירה של רבי מנדל מרודוק. אהוב היה חברי אשר כנף שיחולו. השם עליהם יחיו, חי מדו אילו, מצצאים איתום, זרע אמס ברוכי אהבה יאימו, מעט ועד אילו. קורא להם, אהובה, יחי וריה, אשר כנפשי. אך הדרישת שלוימו, מאחיל רשת שלומם, כמשפט לא יבש מוי, בוסי לדבר עליו נתקועים, הננוכים והננוקים, ולנחמו מכפליים לתושיו. אשר שומו אוזני ותימן לו, על מים הרבסיני זכרונו לברוכו, דשובה קחיים וכל חי. יש מאמר הזל של הצדיק, הביטוי הוא שהוא שובק חיים לכל חי. הוא משאיר את החיים לכל מי שחי. בצורה רגילה כשאומרים דבר כזה, זאת אומרת שהוא יסתלק מהחיים, אדם ישאיר את החיים למישהו אחר, הוא כבר לא חי. אבל הצדיק, אנחנו לא אומרים שהוא לא חי. הצדיק, הצדיק חי. מה זה שווק חיים לכל חי? אז אומר ככה, מה זה החיים של הצדיק? כי צדיק במנוס היחיה, וביר הסבי לחיים, ובריש ביש הלבס, אבוס עם החיים, ליקול בימך ירוחוי ונשמוסוי כל ימי חלדוי. החיים של הצדיק זה אמונה, אהבה, עירה ואהבה. וזהו חי. כתוב צדיק במנוס היחיה. זה פסוק בחבקוק. שבו חבקו ומיד את כל התורה, הכל ומיד את הלכת על מעל האמונה. וצדיק באמונתו יחיה. מה זאת אומרת? שלא רק האמונה זה נשאר דבר אחד, הכל מתבסס על האמונה. כל התורה והמצוות, הבסיס שלהם זה האמונה. והאמונה של צדיק זה צדיק באמונתו יחיה. לכל אדם יש אמונה, אבל זה לא חי. עובדה שאדם יכול לעשות דבר בניגוד לאמונה שלו. כתוב שהגנב על המחתרת, כשהוא מנסה לחתור, והוא נמצא במצוקה, אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו. אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, איך אתה נמצא במצב הזה, אז התשובה היא שהאמונה זה דבר קיים, אבל זה לא מחייב, זה משהו מקיף. מקיף זה נקרא כאילו לא בתוכי. דבר רחוק, זה תיאוריה רחוקה שאני יודע עליה, אבל אני לא חי עם זה. צדיק באמונתו יחיה, האמונה אצלו זה חלק מהחיים שלו, הוא חי באמונה. אז בא חבקוק ומעיד על אחת, על האמונה, שהאמונה היא הבסיס לכל התורה, לכל החיים של יהודים, ברמה שהאמונה צריכה להיות אמונה חיה, כמו שצדיק חי עם האמונה. איך? נמצא ביתו אמונה שיש לכל יהודי שעושה דברים, שהוא מאמין שזה לא נכון והוא עושה אותם. איך זה הולך ביחד? התשובה שהאמונה הוא לא חי את האמונה. חי זה נקרא שזה חלק ממנו. זה אצלו תיאוריה מקיפה, מה שנקרא רחוקה, הוא יודע שזה נכון. אבל היצרים שלו לעשות דברים אחרים לא עומדים בפני האמונה, איך אומרים, הם לא... האמונה שלו זה לא בתוקף הזה, שזה חלק ממנו, שזה עוצר אותו מהדברים שהוא אמור לא לעשות. אז זהו שהאמונה קיימת, ובמבחן של קידוש השם, האמונה הזאת תבוא לידי ביטוי מאוד, מאוד ברור שהוא לא יעבור על, לא יתנתק מהקדוש ברוך הוא, אבל ביום יום האמונה הזאת, אם זה לא רמה של צדיק שבאמונתו יחיה, אז הוא יכול לעשות דברים בניגוד לאמונה כמו אותו גנב. אז הצדיק, החיים שלו זה האמונה ברמה של צדיק באמונו שיחיה, שהוא חי את האמונה, והצדיק, החיים שלו, זה חיים מוכנים, שזה אהבת השם, יראת השם, זה החיים של הצדיק. שאר הדברים זה רק הקיום המינימלי שהגוף זקוק להם. לא, בזה, זה לא מדבר אליו. זה הנושא של הצדיק, בזה הוא חי. חייב לאכול, חייב לשתות, אבל החיים שלו זה בשלושת הדברים של אמונה, יראה ואהבה. אז הרבה אנשים שיש להם הרגילים לא טובים באוכל, דברים שמזיקים להם, והם יודעים את זה, ובכל זאת, כן, מה שאין סיגריות, אוכל דברים שלא בריאים, עם קולסטרול, עם כל מיני דברים. אבל אם יבוא לרופא ואמרו לו, תשמע, אני רואה שאתה, תוך שלושה חודשים, אתה כבר מסיים את החיים שלך, הדבר הזה הוא כבר לא איזה תיאוריה, זה כבר מדבר אליו בצורה ברורה, פתאום תראה שיש לו כוחות לעמוד בזה ולא... מהרופא. ככה.
ככה היה. בצערי, כן, היה אדם נפגע יותר.
אז הוא כבר היה לו איזה, איך אומרים, תיאוריה שהחיים שלו, הלא בריאים, זה הכי אופטימלי מבחינתו. כן, כן, ככה. זה המסקנה שלו. אז החיים של הצדיק זה חיים רוחניים. ואי, בעלו סבא ירוחוי, כשהקדוש ברוך מלא את רוח הצדיק ונשמו סעיל אבייסב, ויאלה באילו אחרילו הדרומה מיילס, אז שובק חי ירוחוי פעולוס, אשר עובד בו לפונים בישראל, פול הצדיק לחיים. כל העבודה שלו, של הצדיק שעבד בה, לפונים בישראל כשהיה חי, אז הוא משאיר את זה לכל חי, למי? היא נפש כל חי, הקשורו בנפשי, בחייו להביס את אבו רבו ואבסוי לו מלכימות לנצח. אשר מי יאי שחובץ חיים לדופקו בבי חיים, בעבודו סביתית בקנפשי, ויס הצרור בצרור החיים מסבייה, בחי רוח אפינו אשר אמרנו בציל הניחי בגויים, אשר סוב הקלונו בקולכות ואיכות, כפי בחינס יסקשוסי באמס, ואבוסי אבסמס התאירו מקרביש ולבומיק, כרמיים הפונים וכולו. והוא החי סרוח ועם שרוח. הוא אומר שהצדיק, כשהוא מסתלק, הקדוש ברוך הוא אוסף את הצדיק, רוחוי ונשמוסוי, אז כל העבודה של הצדיק, ברמה הכי מושלמת, כשהצדיק מסתלק, אז עלייה ושלמות בכל העבודה שלו. הסתלקות של הצדיק זה בנקודה הכי מושלמת של כל העבודה שלו בעולם הזה. ואז הוא מתעלה מתגוף. נכון, אבל השלמות של העבודה שלו זה בהסתלקות. אז בשלב הזה של ההסתלקות, אז כל העבודה שלו, שהוא היה חי את האמונה, את העירה והאהבה, הוא משאיר את זה לאלה שחיים כאן, שקשורים לעבודה של הצדיק, שקשורים לצדיק, ואיזה קשר? בקשר אהבה שיש להם לצדיק, ומה זה מבטא אהבה? שהם הולכים בדרכיו, ומקיימים את רצונו, אז לאלה שקשורים לצדיק, באהבה, הקשר החזק זה אהבה. ואהבה של הצדיק, זה למען כמה אוהבים צדיק, אוהבים את הדרך שלו, במה זה מתבטא? אני מקיים את הרצון שלו, אני הולך בדרך שלו. אז הקשר של הצדיק עם אלה שקשורים אליו, עובר עליהם, שווק את החיים שלו, של כל החיים שעבד, אהב ועירה ואמונה שלו, הוא משאיר את זה לאלה שמקושרים אליו, לכל חי. כל מה שיש
לצדיק
גם לצדיק ביחד, ומה שבא בכל יום הולדה של הצדיק, שזה יום התעלות של הצדיק, אז לא רק הצדיק מתעלה, כל מי שקשור אליו עולה איתו יחד. לכן אדם צריך לנצל יום הולדה של צדיק שהוא קשור אליו כיום סגולה, שיכול להתעלות ביום הזה, יכול לקבל החלטות שיהיה לו יותר קל לבצע אותם, יהיה לו יותר כוח במה שהוא באמת רוצה לעשות. לכן מתוועדים ביום הזה, מקבלים את ההחלטות הטובות.
מתוועדים היום או אתמול?
אתמול בלילה, היום בלילה, בכל
מסך...
איך?
הכי
מדויק, כן. מצד שני, הייתה נוסחה אצל הרבה ביוד שבט, שההתוועדות הייתה במוצאי יוד שבט. יוד שבט היום גדול, כמו שמחווה לדבר באותו יום. המסקנות, עם מה הולכים עם יוד שבט, עם מה ממשיכים, אז מסכמים במוצאי יוד שבט, מה החג הזה אומר לי הלאה, עם מה אני הולך הלאה. כן, אז יש מושג כזה שגם במוצאי שמתוועדים. חבדל טיבט, בדרך כלל זה בליל חבדל, אבל יש גם במוצאי חבדל. מול בלילה התוועדו, והיום ביחל מנחם יש גם כן התוועדות של הרב סופר. זה ששאל מהרבי הערב, כן. שאל את הרבי על הבעיה שיש לו מראה לבנה. כן. הוא מאוד... אני זוכר אותו, למדתי אותו יחד בפונביז' הקטנה. בני ברק, בפונביז' הקטנה, בישיבת פונביז' הקטנה. אחרי זה אני המשכתי בפונביז' הגדולה, והוא המשיך בבריסק, בישיבה הגדולה. כן. עד שהוא התחיל שירותניה וזה, והוא התקרב לחבד. אז אני זוכר אותו כל מיני דברים שראיתי שיש לו מראה לבנה, כל מיני בדיחות, אה? כן, כל מיני בדיחות, כל מיני זה, ראית שכל הזמן הוא תוסס. אני זוכר שהוא שאל אותי, למה שלא יהיה הגשש החיוור של החרדים? זה משהו ככה, משהו ככה לשמח לזה, כן? אז הוא אמר שצריך להיות גם כן אצל החרדים, צריך להיות איזה גשש החיוור, אמר.
השמחה
לא משנה, אתה רואה מה היה בראש שלו, אתה רואה שזה אופי של מראה לבנה, כל החשיבה הזאת. אתה רואה ש... כנראה שבאמת היה צריך להשקיע יותר מאשר אחד שהוא רציני והוא מראה שחורה שיותר קל לו. המשך היום, הקשר שלנו לבעל ההילולה זה ללמוד את התורה שלו, להתחבר להנהגה שלו, הנהגה של חסידים, גם בשלושת הדברים שהעולם עומד, בתורה, ללמוד את התורה שלו, בתפילה להתפלל, בצדקה לתת בת יום הזה, וללכת בדרכיו. כמו שאומר ביום יום, מה זה, שאלו את עצמך צדק, מה אל תראה בחידש בדרך החסידות, ומה הוא חידש בלימוד החסידות. אבל יש תשובה של עצמך צדק, עוד כמה דקות נגיע לזה. אבל ביום הזה, זה היום המסוגל שמתחברים לדברים האלה. רק נגמור כמה דקות. איך? גם נכון. צריך להגיד לחיים ביום הזה. איפה? בטורים? אז גם הערב? רק נגמור ממש כמה שורות. ורוח היסר רוח. רוח זה נקרא שאדם מתקרב ברוחו לשני, אז זה מקרב את רוחו של השני אליו. ואמשי רוח. ורוחו, רוחו של הצדיק עומדת בקרבנו ממש, כי ברויסו ילודו, מייסי יודו, בקרבוי, יקדישו שמו יסבורך, אשר יסגדל ויסקדש. מתי זה קורה? כאשר נלך בדרך ישור אשר הרונו, מדרוכו, ונלך בו יחוז, כשהצדיק רואה שהמקושרים אליו, אז זה לא רק הולכים בדרכו, מקדשים את שמו של הקדוש ברוך הוא כפי הדרך שהוא הורה לנו, אז יש התעוררות מהצדיק גם כן להמשיך לאותו מקושר מרוחו של הצדיק. מצד המקושר הוא מתקשר לצדיק, ומצד הצדיק הרוח של ההתקרבות שלו מביא את ההתקרבות של הצדיק אליו. וזה שקוסו בזרע הקודוי, זה צדיק כדי ספטר, השתקר בכולם, מיות המחיוי. שהצדיק כשהוא מתפטר מהעולם, אז הוא נמצא בכל העולמות יותר מאשר הבעיה בחיים שלו. אז בכל העולמות, כל העולמות העליונים, אז אמר לא. דהיינו שגם בזה העולם המייסה, היום לאסיסום, שמכאן הרי הוא הלך, השתק אחי עתיר. הצדיק נמצא יותר בכל העולמות, כולל העולם הזה שמכאן הוא לכאורה הסתלק, הוא נמצא יותר ממה שהיה בחיים. איך זה? כי המייסה, המעשה של הצדיק, גדול, גדל והולך, גדולי גדולי, מלא עוזרו לצדיק בסוד השביר חווי, המאיר לאות וחוצץ, וגם אנחנו נעיל לפה היום, כולנו חיים את רוחת ברקל שקור לה. כשאנחנו ממשיכים בדרך של הצדיק, אנחנו הולכים בדרכיו וממשיכים את רוחו של הצדיק, אז זה נקרא שהצדיק נמצא כאן, אנחנו ממשיכים את הצדיק בעולם הזה, שהוא יסתלק מכאן, יותר מאשר היה בחיים. אנחנו יכולים לזכות בהליכה בדרכיו של הצדיק ולהמשיך את רוחו של הצדיק בקרבנו ולחפש את הקרבה לצדיק יותר מה שהיה בחיי הצדיק יתיר מבחיוי, יותר מה שהיה בחיים של הצדיק. אז בביאור הוא מסביר את זה, כשאדם הצדיק נמצא בגוף אז כל ההשפעה עוברת דרך הכלים שזה הדיבור שלו והמחשבה של הצדיק והמעשה של הצדיק, הקשר עובר דרך הגבלות של הגוף. כשהפעילות של הצדיק בעולם, עם המקושרים שלו ועם כל הפעילות שלו בעולם, זה בלי שהוא מוגבל בגוף, אז ההשפעה שלו היא בלתי מוגבלת. רק אנחנו צריכים קרבה מצדנו להתקרב לצדיק. והקרבה מצדנו זה ללמוד את התורה של הצדיק וללכת בדרכיו של הצדיק ולהתחבר אליו. ואז זה מעורר את הרצון של הצדיק להתקרב אלינו. רוח היסי רוח ואמשי רוח. זאת בעבודת השם במילי דשמיא שהוא נמצא יותר ממה שהיה בחיים. ובמילי דעלמי, מייני העולם, השפעות של הצדיק. במילי דעלמי, לצדיק יש השפעות במילי דשמיא, ויש לו השפעות במילי דעלמי. כל מה שאדם צריך, הכל עובר דרך הצדיק. כל הדברים שאדם צריך ביום יום שלו, במילי דעלמי, הכל עובר דרך הצדיק. אז כשהצדיק נמצא, הסתלק, אז הוא נמצא יותר בעולם כדי לעזור לעולם במילי דעלמי יותר מה שהיה בחיים שלו. אז אומר במילי דשמיה דיברנו שההתקרבות לצדיק מביאה את ההתקרבות של הצדיק אלינו יותר ממה שהוא היה בחיים איתנו, ובמילי דעלמי בפירוש התמר בזר הקודש זה צדיקאי מגינין על עלמו, שהצדיקים מגינין על העולם, ובמססון יתר מבחייהן. כשהם מסתלקים, אז ההגנה שלהם וההשפעה שלהם זה יותר מהבחיים שלהם. וילמול אצלו יסד צדיקאי באו עלמה, בלי התפילה של הצדיקים בעולם ההוא, לא יסקה עם עלמו רגע חודר. העולם לא היה מסוגל להתקיים רגע אחד. וכל הקורב קורב, אל מישכן הוויה, בחייב כנמרו. כל מי שקרוב לצדיק בחייו, קודם לברכה. בביור הוא מסביר, לא רק שהוא היה קרוב אליו בחיים, גם אם הוא לא היה קרוב אליו בחיים, אבל הוא קרוב אליו לאחר הסתלקות הצדיק, מתחבר אליו, כי הצדיק, צדיק עם דויר מלבוירום, דומים לבורא. הקדוש ברוך הוא אומר, אונויכי, אז כתוב שאונויכי זה ראשי תיבות, ענה נפשה, קטבית יאבי. אני הכנסתי את עצמי, הקדוש ברוך הכניס את עצמו בתורה. גם הצדיק, הכל מציאות של הצדיק נמצא בתורה של הצדיק. כשאדם לומד תורה מתחבר לקדוש ברוך הוא, כשאדם לומד את תורתו של הצדיק, הצדיק נמצא בתוך התורה שלו. אז ההתקרבות שלנו הצדיק מביאה את ההשפעה של הצדיק והקירוב של הצדיק אלינו, גם במילי דעלמי, גם במילי דשמיה. אז אנחנו נראה ביום יום מה בדיוק החידוש של אל תראה בדרך החסידות, בלימוד החסידות. מילי דשמיה זה נקרא הצלחה של ההשפעה של הצדיק בהחלטות הטובות שאתה מקבל בענייני עבודת השם. כל אחד רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא ורוצה להיות יותר טוב ממשהו, הוא מחפש עזרה, אז העזרה של הצדיק לאחר שהוא הסתלק היא יותר מאשר העזרה שהוא היה יכול לעזור כשהיה בחיים. זה נקרא בכל מה שאדם צריך. איך? לכאורה הוא לא שייך למילי דעלמי, הוא הסתלק מעולם. אז הוא אומר שבמילי דעלמי נאמר בפירוש בזוהר שבלי התפילה של הצדיקים על האלה שנמצאים כאן בעולם, העולם לא יכול להתקיים. זאת אומרת שההשפעה של היום יום במילי דעלמי, מה שאתה אומר, בוא נרחי מזויני, כל מה שאדם צריך, כשהצדיק לא נמצא בעולם הזה, הוא לא מלבש בגוף, ההשפעה של הצדיק הרבה יותר גדולה, יתר מבחיו, יותר מה שהיה בחיים שלו. ואלה שקשורים לצדיק מקבלים את ההשפעה כפי הקשר וכפי הקרבה שיש להם לצדיק. השם יעזור שנהיה קרובים לצדיק ונקבל את ההשפעה בגשמית ורוחניות. נראה את היום יום, אה? כן. גם. להמשיך את האלוקות במילי דעלמא. שמהמילי דעלמא נעשה מילי דשמיא. יש בכוח ובהשפעה של הצדיק. איך? אנחנו אומרים את השם של האבא משום מה, השם שלהם זה שרה, סליחה, זה רבקה. כשבאו ל... כשבאו לברדיצ'בר, אל תראה כשהוא הלך למאסר הראשון, אז הוא ביקש שיזכירו אותו את השני מקומות. אצל רבי ברוך מבז'בוש, אצל הברדיצ'בר אני חושב. כן. אז אני לא זוכר מי אמר... שבא להגיד, שאלו אותו מה השם של האמא, אז הוא לא ידע להגיד. אז הוא אמר מה שאתה אומר. כתוב, שיעקב אמר, ראיתי שיש שבר במצרים. השבר זה שניאור בן רבקה, הוא אמר. שהוא נמצא במצרים, הוא נמצא במצב של מצוקה, שהוא אסרו אותו. אבל אמא שלו זה רבקה, ואבא שלו זה רבורך. זה תלוי, במילים של מי שבירך אומרים את השם של האבא, מבלים משרפו. זה השם של האבא, כן, הרבה היה מזכיר תמיד שמוי ושם אימוי. לברכה, בכל ברכה היה מזכירים את השם של האימא. נראית היום יום, זה היום יום שמדבר על היום של רב דלת טייבס. אתה רוצה להגיד לחיים, זה רעיון מאוד טוב, צריך, יש כאן לחיים מוכן. יש לך את זה חובדה לטייבס? שניר זלמן, בן רב ברוך, והאימא זה רבקה. חובדה לטייבס, הסתרגות על מור הזקן, אתה שומע אותי? זאב. בכפר פיינה במוצאי שבת קודש פרשת שמות תף קופיים ג' לפני 5 שנים היה 200 שנה להסתלקות, היום זה 205 שנים להסתלקות של אלתר רבי. ומנוחתו כבוד בעיר אדיץ'. אומר הרבי הקודם, האזמור, אבי אדוני סקיני מורי ורבי זה הרבי מהרש, אבי אדוני זה הרבי רשב, אבי אדוני סקיני זה הרבי מהרש, שאלת צמח צדק, שאלת אבא שלו, נגיד את זה בלשון קודש, מה הייתה מטרתו של הסבא בדרכי החסידות ומה הייתה מטרתו בחסידות? ויענה עצמך צדק, דרכי החסידות הן שכל החסידים יהיו כמשפחה אחת על פי תורה באהבה, שיהיו כמו משפחה, זה דרכי החסידות, חסידים הם כמו משפחה אחת. חסידות היא חיות, להכניס חיות ולהעיר את הכל, גם את הלא טוב, שיכירו את הרע האישי כמות שהוא כדי לתקנו. זה מה שרבי רשב כותב במכתב על יתס קיסלב, שאור וחיות נפשי ניתן לנו. החסידות לא שינתה דבר, כל מה שהיה מקודם זה מה שקיים עכשיו, אבל כשאדם בא במקום שיש הכל אבל אין לו אור, הוא לא יכול ליהנות ממה שיש. אז החסידות זה מאיר את הכל. כאן הוא אומר, להדגיש את הנושא הזה, שזה מאיר את הכל. הוא אומר שתי דברים, שחסידות זה חיות, אדם שהוא מעולף, הוא לא חי, יש לו הכל, אבל לא חי, אז חסידות זה גם חיות, מחיה את התורה ואת המצוות של היהודי, הוא הופך להיות יהודי, חי בתורה ומצוות, ויש לו אור שהוא רואה את עצמו בצורה נכונה, את הדברים הלא נכונים, הוא רואה, הוא יודע איך לתקן, מה לתקן, כי אדם באופן רגיל לא רואה את הדברים שלו. כל אדם, כל הנגעים אדם רואה, אדם לא רואה את הנגעים שלו, אבל החסידות באה שאדם כן יראה, שיוכל לתקן, אז הוא חייב לראות. שהשם יעזור שנקבל מהיום הזה את כל מה שאנחנו יכולים לקבל במלד העלמי ובמלד השמיה, שיהיה לנו כל טוב וגשמיז ורוכנס גם יחד.